אולי נלמד קצת מכיוון שלא לבטל את השיעור, אבל אני יודע אני מספיק קול כדי להמשיך הרבה. ובמקום נתפלל ערבית ביחד, ומצווה גוררת מצווה. עוד מצווה, אומר. טוב, אז הכותרת של הפרק הוא מאוד השכל והרגש. והנושא למעשה הוא היחס בין תפארת ומלכות. ונראה את זה מיד. אני אתחיל לקרוא את הפרק. קטרוג הלבנה, וזה מקור ידוע במסכת חולין, אחר כך נביא את פירושו של רש"י, אני חושב שזה יספיק כדי להבין את הנושא, ואם יש צורך נחזור על הגמרא עצמה. קטרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש. לפי המושגים של הקבלה, הנפש זה עולם העשייה. ולכן לפי ההתפשטות של ההוויה הפשוטה, מדובר בספירת מלכות בעצמה. כי עולם העשייה הוא מקביל לספירת מלכות של ההוויה הפשוטה. ולכן כל מה שמדובר פה זה מדובר בעולם העשייה, ובעצם במדרגה שנקראת מלכות, שבה פועל הצמצום. וזה לפי דעתי ההסבר הכי פשוט של כל העניין של מיעוט הלבנה. מיעוט הלבנה זה מקביל למושג של הצמצום. לפי ההסבר של הרב אשלג, זה נקרא המדרגה הרביעית של הצמצום, שהיא עיקר הצמצום. אולי בקצרה כדי להסביר את הנקודה ההיא, כשהצמצום פועל, הוא פועל מהמרכז לצדדים. ולכן הוא מגלה מדרגות של הריק המוחלט. והריק המוחלט זה במדרגה המרכזית שנקראת מלכות, ואחר כך כשהאור חוזר, הוא פוגש את הרשימות שהאור השאירה כשעלתה לאינסוף, כתוצאה מהצמצום הראשון, מהצמצום הקדמון, כן? והרשימות במדרגה הרביעית שהיא המרכזית, שהיא הנקודת מוצא של כוח הצמצום, הרי שינוי הוא דל מאוד, הוא מועט. אחר כך במדרגה הגימל השלישית, שזה עולם היצירה, שאחר כך כשהאור חוזר בונה עולם היצירה, המדרגה של הרוח לפי מושגים של הנשמה, הרי שינוי הוא יותר חזק, איך אומרים, יותר
מודגש,
הוא יותר מוחשם נאמר, כן. וכן הלאה עד מדרגת הכתר, שאפשר לומר שכאילו אי אפשר להבחין בתוצאה של הצמצום במדרגת הכתר. רק תזכרו את זה שמדובר בכתר במקור של הגמרא של מיעוט הלבנה, כי הקטרוג של הלבנה היא אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, בכתר אחד. אז קטרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש, ובעולם הנפש יש גם כן מדרגות, כל המדרגות של מבנה העולמות, והמדרגה התחתונה נקראת נפש, והמדרגה היותר למעלה נקראת רוח. פה מדובר בהשכל המאור הגדול והרגש הקטן. אז כדי להבין את ההקבלה בין המושגים של הרב פה והמושגים של הקבלה, צריך להבין שמדובר בשכל בבחינת הרוח, כי מדובר סוף סוף בתפארת ומלכות, ובמדרגות הנשמה זה רוח ונפש. זה מובן, כן. ייתכן שפה הרב משתמש, אני לא בטוח, אבל ייתכן מאוד, משתמש בבת אחת במושגים של הקבלה וגם במושגים של המהר"ל, אולי עם קצת משמעות של המושגים של הרמב״ם. והאווירה של כל היהדות האשכנזית האירופאית שהרב נולד בה, זה הייתה האווירה של המחלוקת בין המתנגדים והחסידים, והמושגים היו ליבה ומוחה. ליבה זה מקביל לנפש, בעולם הנפש זה מקביל לרגש, כן? ומוחה זה מקביל לשכל. בסוד הייחוד באותם המושגים שחייב אדם לייחד ליבה למוחה ומוחה לליבה. וזה סוד הייחוד בין תפארת ומלכות.
זה מובן.
לכן אני חושב שלא צריך לדייק כל כך בהקבלה בין המדרגות, אבל הנושא הוא פשוט, כי יש כמה הערות בש"ס גם כן, שצריך להבין את ה... זה לא אגדה, זה גמרא מפורשת של העניין של ניהוד הלבנה, הלבנה לפי הסוד. אולי אחר כך אם יש צורך אני אחזור על הגמרא עצמה ונראה מה כתוב שם. אז אני חוזר, כי דרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש, דהיינו בעניין של המתח שיש בין השכל והרגש, השכל המאור הגדול והרגש המאור הקטן. לפי המושג הכי ידוע שאדם הוא עולם קטן, ולכן מה שקרה לפי פשט הגמרא בעולם העשייה, בעולם העשייה, בעולם עצמו, המאורות היו השמש והירח, החמה והלבנה, ולכן בעולם העשייה של הנפש עצמו, אז אפשר להבין יותר טוב במה מדובר באותו מקום. שניהם עומדים במשקל אחד. לפי המקרא, נבראו שווים. כך הוא הפירוש של רש"י, נבראו שווים. שניהם עומדים במשקל אחד. זאת אומרת, יש מושג בזוהר, בשפה דקנועתה, מושג של מתקלה. האדם נמשל לשחרתי, איך אומרים בעברית, מתקלה. מוזניים, כן. ומלמעלה למטה יש עליון תחתון. אבל אפשר לפרש את זה גם כן, ימין ושמאל. ולכן הרוח שהוא למעלה מהנפש הוא בימין. והנפש שהיא למטה מהרוח היא בשמאל, וזה המאזניים, המתקלה. שניהם עומדים במשקל אחד, אבל שונים הם דרכיהם. ולפעמים, כי הנפש הוא הכלי של היצר הרע. היצר הרע שמופיע דווקא מהחיסרון שהיא התוצאה של הצמצום שפועל בעיקר במדרגת הנפש. זה מובן? ושורש היצירתו זה ברוח. זה מכיוון שזה הצד של ההתפשטות של האור שחוזר מלמעלה למטה עד הנפש ולא עד בכלל, עד המלכות ולא עד בכלל. ולכן יש הקבלה בין המושגים האלה. כי נטייה של הרגש זה נטייה של היצר הרע. ונטייה של השכל זה נטייה של היצר הטוב. דובר בצדיקים כמובן. ולפעמים רבות מאוד הסתירות שביניהם. ואני חושב שאפשר להבין בדרך הכי פשוט את הסתירה שיש בין היצר הטוב והיצר הרע, השכל והרגש, בדברות האלו, לפי שיטת הרב אשלג, הרצון להשפיע והרצון לקבל, זה מובן. כי כלי הקבלה נבנה מתוצאה של הצלצול. אם החכם היה מכל צד שקול, זאת אומרת, אם באמת הכוח של היצר הרע והכוח של היצר הטוב, הכוח של הרגש כשהוא לעצמו והכוח של השכל כשהוא לעצמו, ואני חושב שכדאי להדגיש את זה, השכל לפי המשמעות שבתורת המערב, השכל הפשוט לפי המשמעות של המערב, זאת אומרת הרצון להיות צדיק, ואם הכוח הכוחות האלו היו ממש שרים, כן? אם ערכם היה מקוצד שקול, הייתה הסתירה בחיים הרוחניים, וממילה גם הגשמיים גדולה. זאת אומרת, לא היה אפשרות, לא הייתה אפשרות לצאת מאותה סתירה. יש הרבה פירושים על המילה לבב, בכל לבב אחד. לב עם שני אותיות ב', אחת שמורה ליצירתו ואחת שמורה ליצירה רע. ועם הכוח של הבית הימני והבית השמאלי היו שווים, לא היה אפשר להכריע ביניהם. ולכן יש איזה יתר, יתרון מצד ימין. זה מקביל למושג של מנתק כלפי חסד. זאת אומרת, החיים לא היו יכולים להתחיל להתפשט אם שתי כוחות האלו היו באמת שרים. זה מה שאומרת הגמרא, אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. כי במילוי של הכתר יש כבר השורש של שתי כוחות האלו. הכתר מתפשט מצד אחד בקו ימין שמתחיל בחוכמה ונקרא קו החסד, ומצד שני בקו הדין שמתחיל בבינה. זה קל להבין. ההתפשטות של האורות שבאים ממילוי הכתר, מצד אחד זה מתפשט במילת החסד, מצד שני זה מתפשט במילת הדין. וסוף סוף גם שורש הכלי וגם שורש האור נמצאים במילוי של הכתר. ולכן, מכיוון שעלה במחשבת הבורא לברוא עולם, אז מתעוררת השאלה, אי אפשר שישני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. כל עוד שהעולם לא היה נברא, אז היה מצב ששני מלאכים האלו היו משתמשים בכתר אחד. מכיוון שהכל ניתן בפינת ההתפשטות לדעת מה יקרה לו, לפי לשון המקרא, שזה היעד של העולם הזה, אז נוצר מצב שונה לגמרי, והתחרות בין שורש הכלי ושורש האור מתחילה. מה? זה כבר מתחיל במתכלה העליונה, חוכמה ובינה. זה כבר מתחיל שם. הדבר מתגלה בעולם העשייה, מלכות ותפארת, ואני חושב שיש פה חוכמה גדולה. כדי להבין היטב במה מדובר, את צריך להבין את זה במה שאנחנו יכולים ל... איך אומרים להם? לחוש, כן? בחיים שלנו. רגש ושכל. הרגש כובל, אפשר לשכל, זוהי הטענה של הרגש, אפשר לשכל להרחיב את עצמו עד כדי קבלת כל ההפכים, מה שאין כן ברגש. טוב, פה יש נושא ללימוד שלם. הכוח שיש בשכל, שיש לו אפשרות להכיל גם את ההפכים, אבל ברגש לא, למה? מכיוון שהשכל שייך עוד לעולם האור שהוא באחדות גמורה, אבל הרגש הוא כבר קשור לריבוי שיש בכלים, בכלים מכלים שונים, ולכן כל רגש הוא לעצמו. הייחוד בין הממדים שיש ברגש הוא בלתי אפשרי בעולם הזה. ואולי אני אדגיש את זה, יש גמרא במסכת ברכות שהנושא שלה היא לנסות להגדיר מה זה מה שאנחנו קוראים בעברית המודרנית הרגש הדתי, ולוסה כזה בעברית של לשון הקודש. וסוף סוף הגמרא מסבירה ושהכוונה של התפילה צריכה להיות לפי ההגדרה של המשנה כבר, כובד ראש. מה זה כובד ראש? לפי הגמרא זה שמחה ואירה בבת אחת. זאת אומרת, יש תכונה של שמחה, וזה רגש בפני עצמו. יש תכונה של אירה, וזה רגש בפני עצמו. כשיכולים לאחד את שתי הרגשות האלו, כשאומרים, אז פה יש המצב של פנים בפנים, ואפשר להתחיל להתפלל, ופה יש ייחוד בעולם הרגש, אבל זה היוצא מן הכלל של הכובד ראש של עבודת הקודש. אבל בעולם הרגש כשלעצמו, יש פירוד בין הרגשות. אין שום אפשרות, מכיוון שזה עולם הכלים. זה מובן. עצה אחת יש על זה. זאת אומרת, השכל יכול להכיל את הרגש, אבל הרגש לא יכול להכיל את השכל. ולכן יש בעיה, יש שאלה חדשה, שונה, אחרי הבריאה. לפני הבריאה אין בעיה.
כי הרגש טבעי, מי שנפשו טהורה, זה הרגש
שלו גם כן. סליחה, מה? מי שנפשו טהורה, נשמתו טהורה,
יש לו רגש טבעי. של אדם הראשון לפני הרגש שלו נמשוך אותו. למה אתה מתכוון? אמרנו גם שהרגש לא יכול להכיל את הסרט. אבל לכאורה, כשאנחנו מדברים על נגיד יהודי טוב, פשוט, אז זה דרך כלל הרגש
השני. לכן אני אומר שזה דווקא שעת התיקון. כשאתה אומר יהודי טוב, במצב של תיקון. ודומה בגמרא הזה עמידה להתפלל. שאתה ברצינות, אתה כבריאה לפני הבורא. אבל זה לא העולם הזה. זה מובן, כן? פה יש הרבה נושאים בנושא הזה, כן? ובעיקר שאין מושג אחד כדי להגדיר את הכוונה של התפילה. צריך שני מושגים בבת אחת, גם שמחה וגם יראה. סוף סוף הפסוק שמביא הסוגיה שמה זה עבדו את השם בשמחה וגילו ביעד. ואנחנו מבינים את הרשע של הפסוק מהספר. כיוון שהספר זה גילו ביעדה, ויש סתירה בין גילה ועדה, אז יש גם כן ברשע אותו מתח. ולכן צריך להבין שעבדו זה בעירה ותוסיפו שמחה. ואנחנו מבינים את זה באופן פשוט, מכיוון שיש עוד פסוק. עבדו את השם בעירה. כן? פה זה מצב מקביל. עבדו, שמה בפסוק השני, עבדו זה בשמחה ותוסיפו עירה. למה לא יודעת נושא את זה פעם? כן? ואני דברתי פעם על בנושא הזה, שזה נותן להבין שלהיות עבד השם זה לא תלוי באיזה מין גורל מיוחד, מישהו שנולד עם נטייה לעבדת הקודש, כי אין רגש מיוחד ספציפי, כן? שיהיה הרגש הדתי, כמו שאומרים הגויים, מי שנולד ככה נולד דתי, מי שנולד ככה לא נולד דתי, כאילו יש איזה גוף מיוחד לדתיים. יש איזה רמז באיזה משנה. כל המכבד את ה... שכחתי את ההתחלה. גוף הוא מכובד על הבריאות.
כל
המכבד
את התורה
גופו. כן, כל המכבד את התורה גופו. כאילו יש איזה גוף מכובס. תופסים את הפרוטה מוסיקה.
טוב. במושג הקדוש ברוך
הוא. מה?
במושג הקדוש ברוך הוא.
מה?
הקדוש ברוך
הוא. במושג.
כן.
הקדוש ברוך הוא, זה גם יראה ושמחה?
יפה. קדוש זה יראה. וברור זה שמחה. זה הסבר של הרב זל שהסביר את זה. זה הממדים של האמונה. משני ממדים. בחוכמת האמונה יש החוכמה של קירוב וריחוק. יש מדרש, במדרש רבה שאומר, מצאנו בעבד הזרה קרוב ורחוק, בקדוש ברוך הוא קרוב ורחוק. אתם זוכרים את המדרש הזה? כן. אז כשהאדם מרגיש את הריחוק, אז מופיעה העירה. כשהוא מרגיש את הקירוב, מופיעה את האהבה. אז במושגים התיאולוגיים, הקדושה זה טרנסנדנטליות, ברכה זה אימננטיות. אז הכוונה של העבודה זה גם זה וגם זה, בבת אחת. ולכן זה מצב יוצא מן הכלל. אז יש פשרה בין השכל והרגש, מכיוון שהרגש הוא במצב של איחוד המידות, הוא עצמו. למשל, כשהרב אומר פה, שכל סובל כולל את ההפכים. זה המצב של עמודה תפארת, שהיא שש הקצוות. והם הפכים. חסד וגבורה זה הפכים. אבל כל זה זה תפארת. אבל בנצב זה הפכים, כל זה זה תפארת. מלכות זה מלכות. עם התחלת הפירוד של צד הבריאה. צד של הבריאה, זה מובן.
אז המלכות זה מקביל לרגש.
נכון, כן. כי במושגים פה של הנושא, מלכות הוא מקביל לנפש. בנפש יש פיזור, יש פירוד. בשכל יש איזה מין כוח מסתורי, אם אפשר לומר, של ייחוד ההפכים. זה מידת התפארת. זה מובן. תפארת של הצילות, וזה מתפשט על זה. למשל, פתחתי בכוונה את הלכות עליהם. כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם, כאילו מלך העולם, זה לשם נוכח, ברוך אתה. והכוונה זה לתפארת. כשהכהני יביא ברור, פתאום זה לשם נסתר, והכוונה זה לכתר. זה לא נכון, כן? כי אתה הוא, במושג של אתה הוא אלוקות. ולכן כל הכוונות של הברכות זה לתפארת, למיתו של דבר דרך התפארת, עד תפארת דאצילות. כי הצילות נקרא השם אלוקי ישראל. אז הרב אומר, עצה אחת יש על זה, לכי ומעטי את עצמך. וזה סוד הצמצום. זה מובן. ופה, לפני שנמשיך, לפי דעתי, המפתח של כל הנושא נמצא בברכה של ברכה פשוט. מספיק לקרוא את הברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבו וחסרונם. כן? זה מובן? זאת אומרת, הצמצום פועל בחסר של כל נפש ונפש. זה עומד במדרגה של מלכות. על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולם. פה אני רוצה לשאול שאלה ש... עד כאן לא מצאתי תשובה. אולי אתם יכולים לשאול למישהו שיודע להשיב. יש את זה במסך הספרדי, במסך האשכנזי, לא פה, כי גם האשכנזים אומרים חי העולמים פה, כן. אבל בתפילה, האשכנזים אומר חי העולמים. ופה יש איזה בעיה, כן. יש רמב"ם מפורש שאומר שדווקא צריך לומר חי העולמים כשמדברים על הקדוש ברוך הוא. ולא חי העולמים, אני כבר מפרש את הרמב״ם לפי הנושא שלנו, למשל במקרא חפרו, כן? צריכים להגיד. ולא הספקתי לשאול...
חלק
הקשות שאתם
אומרים פרק ע"ב, עכשיו הוא כן מסביר את חי העולם.
איך? אז תזכיר.
בתור מחיי העולם.
מה?
בתור מחיי העולם. שהשם מחיי העולם.
כן, אפשר להבין, אבל הסתירה...
אנחנו אומרים חי השם, אז זה שריקן
שיתוף.
אם אנחנו
מרחסים
את זה אליו, האם זה
יחסי
לעולמים,
אז אפשר... כן, אבל השאלה נשארת. ואיך בסידור אומרים חי העולמים? טוב, נראה. ייתכן שפה יש משהו אליו. טוב, אז זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה בורא נפשות רבות וחסרונם. כן. כל נפש ונפש, איך אני אסביר את זה? אפשר, הייחוד של כל נפש ונפש בא דווקא מהחיסרון שלו. כי מהחיסרון שלו באה השאיפה המיוחדת לו לערכים העליונים. זה מובן?
הייחוד?
הייחוד, מה שמאפיין כל נפש ונפש, זה דווקא מה שחסר לה. זאת אומרת, איך הצמצום פועל בה. זה מובן.
טוב.
לא אפשר להגיד. לא מובן. אבל אולי בין במציאות. אבל על איזה נפקע.
באמת, הנקודה הזאת, של כל מה שמאפיין זה חסרון.
כן.
מה שמאפיין זה נפקע.
כן. זה מתחיל בפשט של הביטוי פה. נפשות רבות. כן. כשיש ריבוי. זאת אומרת שיש הבדל בין אחד לשני, וזה כל העניין שלנו, נבראים שווים, כן? אבל אין דבר שווה בעולם, כן? ההבדל שבין כל בריאה ובריאה בא בממד מדויק, לא פחות ולא יותר, כמו שאומר הרב אשלג בהקדמה שלו, מי, איך פועל הצמצום בו. זאת אומרת, איך הוא פחות מהבורא. זה מובן. מהי התוצאה של הצמצום? שהבריאה יכולה להתקיים כיש שונה מהבורא. ואם לא כן, היה נבלע בבורא. ולכן אותו החוק פועל גם כן בין הבריאות. וזה לא מה שמגדיר כל אחד ואחד מבחינת המלא שלו שמבדיל בין אחד לשני, אלא דווקא החסר שלו. זה מובן? אז אפשר להבין את זה בדבר אחר, מה שנקרא אידאל. כל בריאה מגדירה את האידאל שלה לפי הערך שחסר לה. אם לא כן, זה לא היה האידאל שלה. זה מובן? אני אסביר את זה דרך התולדות. מאברהם אבינו, שהוא הצדיק של מלך החסד, החסד בישמעאל, שקיבל החסד הטבעי מאברהם, ולכן החסד שלו נקרא חסד של הסדרה אחרה, מכיוון שהוא מנותק מייחוד המידות. יצחק הוא הצדיק של מידת הדין, ומיצחק יצא עשיו, שמידתו מידת הדין, אבל מידת הדין של הסדרה אחרה, מכיוון שהיא מנותקת מייחוד המידות. ולכן לפי כל בהסכמה של כל החכמים של הנושא, ישמעאל נקרא הקליפה של מילת החסד, ועשיו נקרא הקליפה של מילת הדין. זה מובן. טוב, בתהליך ההיסטוריה, כשישמעאל מנסה לחזור בתשובה, אז הוא מגדיר את האידאל שלו דווקא במילת הדין, מכיוון שזה חסר לו, מה שחסר לו. וכשעשיו, לכן בערבית דת זה נקרא דין.
כן.
וכשעשיו מנסה לחזור בתשובה, אז מגדיר את האידאל שלו דווקא במה שחסר לו, מידת החסד. לכן, כשנוצרי אומר, אני מאמין במידת החסד, זה סימן שזה זה מה שחסר לו. וצריך כבדו וחשדו. כיוון שזה דווקא מה שחסר לו, הוא ישדמים. האידאל שלו זה החסד. אבל למעשה הוא ישדמים, עשיו. וכן הלאה, כן? אז השאלה כשמתחורת, מה גבי ישראל? כן, זה דווקא ייחוד המידות. כל המידות קיבלנו בירושה, זה נקרא זכות, זכות אבות, כן? מה שחסר זה ייחוד המידות. ולכן האידאל של עם ישראל זה הייחוד, שמע ישראל השם הקודם השמח. מה שחסר דווקא עד, כלומר התיקון, זה ייחוד. זה מובן, החברה הישראלית היא החברה הכי מיוחדת. זה בולט באופן פשוט.
אבל נגידה שנשמע, אבל זה לא דפוק. כלומר, כל זה נחיל לשמוע.
במדרגה של?
כל מה שנאמר למשל זה מדרגה של לא לשמע, במיד מה שחסר לי. אבל אם אנחנו נראים במדרגה של נשמע, אז תריד מול כפול. כלומר, מה שיש לי, בוא נגיד, מה שאיני מצריך.
לא, מה יש שיש, מה שיש לי בבחינת שאיפה, בבחינת רצון, רצון וחסר שנקרא רגש. זה מובן. ויש עוד כלל כדי לברר את העניין. זאת אומרת, אני אתחיל בדוגמה של ישראל. רק ישראל יכול להגיע לעניין הייחוד. ולכן זה הבעיה שלו לתקן בעולם. כן? ואנחנו מוצאים את זה. יש פרק שלם ברב זצ"ל שמדבר על זה, שאצל צאצאי עשיו, נגדיר אותם הנוצרים, כן? בבחינת יחיד, כשמצליחים להיות צדיקים של מידת החסד, הם דוגמה של מידת החסד. מצליחים ממש, בבחינת יחיד. וגם כן אצל המוסלמים, כשמגיעים להיות צדיק של מידת הדין, כשמצליחים, אז הם דוגמה של צדיק של מידת הדין. ואז מה חסר בעולם? חסר בעולם עדות של ייחוד המידות, וזה רק ישראל יכול להגיע.
אז זה לא יכול מבחינת יחיד להגיע לזה? מבחינת יחיד?
ברור, ברור, ברור. והם נקראים יחידי סגולה.
מה זאת אומרת
טוב, מי? לא, מכיוון שאנחנו מכירים יותר את תרבות של הנוצרים ולא מכירים מספיק את תרבות של המוסלמים, אצלם הבעיה זה טהרת המשפחה. זה מה שאנחנו קוראים, כל העניין של... אצל ישמעאל. כל הבעיה זה... איך הגמרא מגדירה את זה כבר? מה? אוי, זימה, כן? אז כשמוסלמי אחד מגיע להיות צדיק לתקן את המידה, זה ממש דוגמה. אף על פי שזה נדיר, זה קיים. כן? ולכן החוקים של המשפחה אצל המוסלמים האמיתיים זה חוקים של מידת הדין הגמורה לגמרי, סגור. כן? זה נקרא, איך אומרים את זה בעברית?
איזה חוק?
לא, לא. טוב, אולי זה נשמעת אחת. לית לה מגרמה כלום, ולכן צריך להחיות אותה. ואם הבנתי את השאלה שלך, הוא אומר, בוא, להחיות בהם נפש כל חי, כי... דרך פה זה דרך האוכל. ברוך? זה נקרא אוכל נפש. וזאת אומרת שפה המושג להחיות, אנחנו לומדים שתחיית המתים היא מתמדת. דרך האכילה. מחיי מתים זה כבר בבחינת הנפש בעולם הזה. איך אומרת התפילה? נוסח התפילה. נתחיל ב... אתה גיבור לעולם השם.
מחיי
מתים
אתה רב.
מחיי מתים זה מחלקים. זה אותו דבר. תפתם את ה... יש ביטוי במקרא, אפשר להשתמש בו, לגבי הנושא של פסח שני. אנשים שטמאים לנפש, הנפש אדם הוא מת, הנפש של עצמו הוא מת, מכיוון שלט מגרמי כלום, וצריך להחיות את הנפש. מה?
הנפש, המת הוא מת.
נכון. והמילה נפש בעברית זה גם מי שחי נקרא נפש. זה קודם כל זה הדיבור, נפש, כן. מי שחי נקרא נפש. הגופה של המת נקראת נפש, הקבר נקרא נפש. אין עושים נפשות לצדיקים, זה קבר. זאת אומרת, השטח שהיה שייך לגוף שלו, כל זה נקרא נפש. טוב, לפי הפשט, המת נקרא נפש, כן? ומזה אנחנו לומדים, ההפך. הנפש, אם לא מקבל את החיות של התחייה המתמדת ההיא, הוא מת. כן.
סופיר
כאן בואים,
פשוט,
אנחנו אומרים,
ברוך
חי עולמים,
חי זה
מבחינת
יסוד.
אז
שוב זה
אחדות
של כל
המידות
חזרה.
נכון. כי השפע שבא למלכות, בא מזה. נכון, זה נכון. ויסוד נקרא מקור הברכות. כי מידת יסוד נקראת אל שדאי ואל חד, וכשאנחנו מברכים בנוסף הברכה של המקובלים אומרים מי שברך אבותינו אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, ויעקב זה תפארת, משה זה נצר, ואהרון זה הוד, דוד ושלמה זה מלכות. איפה יסוד? איפה בנוסח? מי שברך אבותינו, הוא יברך, מה?
מי שברך,
יפה. מי שברך זה יסוד.
אבל מי זה בינה?
לא, יסוד בא מיסוד של בינה. תלמדו קצת את זה, זה רק בקצת.
הציון החיות.
מה?
זה הציון החיות.
לא, החיות של יסוד בא מיסוד של בינה. אמיתו של דבר זה במקטר, דרך יסוד של הבא, דרך יסוד של בינה, וזה מתגלה ביסוד של תפארת. וכל העס חיים הוא מלא מזה. ולכן הכוונה למי שברך זה מקור הברכות, זה יסוד. זה הביא לשאלה של זה. טוב. אז נמשיך אולי קצת. הבה ראש לשואלים, ופה יש חידוש עצוב, כן? כי סוף סוף יסוד הוא זנב לעריות, ומלכות זה ראש לשואלים, וחיה מעשה החברה בנימוס מלכי בכיפה ולא בכתר. כיפה זה סתם הכיפה, אבל לא בכתר במובן של כתר, מכיוון שהיא אמרה שאי אפשר להיות כתוב. טוב, אבל למעלה, במקום העיונים העיונים, שם המאור הגדול מושל, אבל הקובלנה גדולה היא מאוד. ומהי הקובלנה? יש באמת מהלכים לרגש בעיונים, בעיוני העיונים. גם בעמקי השכל עצמו ותואר משפטיו. על זה דיברנו הרבה הרבה עם המערב, שסוף סוף כשהשכל פוסק אפילו בהלכה, זה לא השכל גרדה שפוסק, זה לא לפי שיקולים אינטלקטואליים רציונליים, כן? למשל, כשמשתמשים בביטוי הזה לעולם הישיבות, שיקול דעת. שיקול דעת, אבל חושבים על שיקול שכל, במובן הפילוסופי של המילה שכל. אז כשהשכל פוסק, למיתו של דבר זה הנשמה שפוסקת דרך השכל. ולכן יש מקום לתפקיד של הרגש גם כן, שורש של הרגש, גם בפסק של השכל. זה מובן מספיק מה שאני אומר. כל הליבה והליבה, כל דעה ודעה בגמרא עצמה, היא באה משורה שהוא למעלה מהשכל, כי לפי השכל אלו ואלו דברי לא כמו חיים. לפי השכל אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש ככה. ולנצח נצחים, אי אפשר לפסוק, כן? אבל מי פוסק? מי קם ואומר הלכה כמן? זה לפי שורש נשמתו. זה למעלה מהשכל. הכוח, וגם בהפך, הכוח השכלי שברגש נמצא הוא בעושר ההתפחתות, זאת אומרת בפרטים. ופה מביא מדרש, מדרש טבע שמביא רש"י גם כן, הרב מביא אותו, מיירט את הלבנה, לפיכך הרבה את צבאותיה, הרבה את הכוכבים, זוכים אפילו שלוש. אבל בכל זאת, לקוי הוא העולם מפני ירידתו של הרגש ממרומי שמה. השכל משורשו העליון מתעכב גם כן ממהלכו ונחר מזכותו על ידי הנמחתו של הרגש והגבלתו. והיא התחברותו התדירה באור השכל, התחברותו של הרגש. זה מובן. זאת אומרת, גם הרוח הוא בבחינת מיעוט, מחמת המיעוט של הנפש. גם השכל הוא בחינת מיעוט, מחמת המיעוט שלה. ולכן זה מגדיר את העדיפות של הנביא על הכוח של החכם. זה מובן, לא צריך עוד להסביר. אז מביאים כפרה על האור האלוקי, זה המקור של הגמרא, הביאו כפרה עליי עד על שימעתי את הלבנה, המונמח על ידי מיעוט הירח. זאת אומרת, האור האלוקי עצמו הוא מונמח על ידי מיעוט הירח. זאת אומרת, הרוח עצמו, וזה המדרגה של תפארת, הוא, איך אומרים, נפגם מהמיעוט של הירח, וצריך לתקן אותו. משתדלים לדרוש מילוי פגימתה של הלבנה כדי לתקן את המיעוט של האור האלוקי עצמו. איך קוראים את זה? העמדתה במשקל המאור הגדול. החיים המורגשים והשכליים ממוזגים ומשקלים ומשוקלים, עין ועין, ופה המתקלה היא בתיקונה. מה טוב ומה נעים יהיה אז העולם, מה נחמדים, עליזים, כבירים וקדושים החיים. ופה יש תפילה מוכרת, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ולכבותינו, למלות את כמעט הלבנה, ולא יהיה בה שום מיעוט, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, כאור שבעת הימים, כאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה, שנאמר, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. ופה כבר במקור זה מאורות חסר. וזה מה, כן, אומר, זה רמז של המיתוס של הבך, מבחינת העולם הזה יש רק מאור גדול אחד. וזה מתחיל כבר בפסוק. ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים. ותראו, בפירושו של אור החיים, הוא מדגיש את השאלה. אף פעם כשהוא מפרש בצורה אחרת, מה?
יהי ביחיד.
ביחיד. צריך לראות יהיו, כן? טוב, או תהיו מאורות דלשון. הוא מדגיש את זה. זה כבר, יש כבר איזה רמז לזה. וכמו, זה הסוף, וכמו החיים הפרטיים, פה זה היה דגם של הנפש הפרטי, כמו כן, החלוטיים יקבלו את צורתם החדשה, השלמה והבהירה, החפץ היותר תמוס במרום מהסתר השכלי, והגילוי במעמקי לבב, לכן שזה בכוונה שאמר לבב, בסידור האומה וחוסנה, יחדיו יעמדו שלובים, שלובים זה בזה. כל החזון הזה יופיע בהדרו בעולם, ושוב ישראל אל נביאו, חמוש בכל כישרונותיו. ייתכן מאוד שהרמז פה היה, לפי כמה מקורות אצל הרב, שבגלות הכוח השכלי גבר על הכוח הרגשי. מיעוט הכוח הרגשי היה יותר מודגש בגלות. תלמוד בבלי, העיקר זה השקלה ותריה של ההלכה. תלמוד ירושלמי מחזיר את חוכמת האגדה. זוכרים את זה, כן. בבלי לא תופס את החוכמה שבהאגדה, מכיוון שהקדושה בחוץ לארץ היא קדושה לא טבעית, היא קדושה בצמצום מכיוון שהיא קדושה שהיא צריכה להילחם נגד הטבע, הטבע החיצוני. ולכן היהודי שבגלות מעט צמצם את כוח רגשותיו. אפילו בתורה שלי, זה מוקדש. וייתכן שהתגובה של החסידות היא כבר תגובה ארץ ישראלית. בנדון. מה?
אבל בגלות.
כבר בגלות.
לא, אבל
בגלות. אבל בגלות, כן.
יכול להיות שזה יסוד של ההתנגדות אליהם.
מצד המתנגדים. לא, מצד המתנגדים, כי המתנגדים רצו להיות בגלות ממש. בכל האווירה של החסידות כבר בגלות, וזה מתבטא בכל התורה שלהם, אני מתכוון הרבה הרבה מאמרים של הרב נחמן מברסלב למשל, הם ממש חיו בבחינת ארץ ישראל, בבחינת מקדש מעט, וכשאומרים את זה, זה ברצינות. כשהמתנגדים אמרו את זה, זה דתיות. זה לקיים איזה מצווה שכך צריך לומר. זה לא נראה.
הבבלי, ואתה מתכוון לגלות,
הבן ישחי
הוא לא איש...
הבן ישחי הוא היה, הבן ישחי זה יוצא מן הכלל. יש באיזה הקדמה של הספרים שלו, שהוא היה גלגול של תנא, שבא להציל את יהדות בבל ולהחזירה לארץ ישראל.
גלגול של מי?
של איזה תנא. ובן ישחי זה משהו יוצא מן הכלל, הוא הספרדי בין הבבלים. כן, מה? הבבלים. מעט מאוד. מעט מאוד, אגב, באותה תקופה הוא עשה מהפך. והבבלים, מבחינת בבלים, הם בתפיסה השכלית יותר מהספרדים. לא אמרתי, אבל זה נדמה. זה מובן, כן. וגם התימנים, כן, כן. יש אותה בעיה אצל התימנים. ואם אני יכול להגדיר את זה ככה, ש... וזה לא שלילי מה שאני אומר, זה לא שלילי, אבל זה נטיות שהיו כאלה, כן?
אז הבבלים הם יותר מבחינת מתנגדים.
מה?
הבבלים הם יותר מבחינת מתנגדים.
נכון, כן. ולכן, אף על פי שהבבלים זה תלמוד, השיטה ההיא, השכלית, הם מדלגים על ההגדות. זה לא רציני אצלם. זה טעם ככה לילדים ולנשים.
בכל אופן, אנחנו לומדים איתה בלול מהגדה והלכה.
כן, אבל לא לומדים את זה. לא, כשלומדים הבבלי לא לומדים.
כדילוגו על היעבה.
לומדים את זה. סליחה, מה אתה אמרת?
כדילוגו על היעבה.
ודיגלו, יפה, כן. יפה, יפה, כן. אבל אמרו במדרש הזה, אמרו כשמישהו תורה בתפילה. ומדלג על הערים. מה שאני רציתי להוסיף, שזה כשמפרשים אגדה, מפרשים לפי השכל, לא לפי הקבלה. זה מובן? לכן חשבתי בכל הקטע הזה על הרמב״ם, ואני משוכנע שהרמב״ם היה ספרדי. אבל הערבים שלו, המוסלמים שלו, היו אשכנזים. לא, ממש, מכיוון שהשלטון של השכל והפילוסופיה המוסלמית היא ממש בבלית, כן? זאת אומרת, ליטאית. טוב, זה נראה. אז אני חוזר על זה. כל החזון הזה יופיע בהדרו בעולם בשוב ישראל אל נביאו, חמוש בכל כישרונותיו, ופה הרב מתכוון גם כישרונות של חוכמת האגדה, ויש הרבה מקורות באורות הקודש שיש נטייה לזה. מלומד בכל ניסיונותיו, אשר נוסה בהם בדרכו הארוכה ממנו דו בעמים, אשר שר בהם אל אלוקים ואל אנשים ביוחנן. והתקיים בנו מקרא שכתוב, וביקשו את השם אלוקיהם, אלוקיהם, ואת דוד מלכם. למה הביא את הפסוק הזה? השם אלוקיהם זה תפארת, ודוד מלכם זה כמובן. אז אין לי עוד הרבה כוח כדי ללמוד את המקור בגמרא, אבל רק אני רוצה לציין איזה חידוש בזה, שכמה מכם למדו כבר את זה, אבל כדאי להזכיר את זה. אז הגמרא נמצאת בחולין, והנושא שמה הוא של רבי שמעון בן פזי, לא סליחה, רק דקה. לא, הנושא מתחיל קצת אחר כך, אבל זה הנושא העיקרי, דאמר יש לקיש, מה נשתנה סעיף של ראש חודש שנאמר בו לשם קורבן, לשם חטאת, כי כרגיל אומרים חטאת לשם ולא לשם חטאת, פה יש, זה יוצא מן הכלל, והקורבן של ראש חודש, אמר קדוש ברוך הוא, סעיר זה יהיה כפרה על שמיעדתי את הירח. וזה קשור לעניין של מיעוט הלבנה, קורבן של ראש חודש. אז אני חוזר קצת למעלה. רבי שמעון בן פזי רמי כתיב, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. סוף סוף יש כמה תשובות של הקדוש ברוך הוא לירח, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ראה בהגדה, ראה שזה לא הירח, הלבנה לא התקררה דחתה, אומרים את זה, עם כל התשובות האלו, אז אמר הביאו כפרה עליי עד שימנתי את הירח. אז פה יש איזה תוספות מעניין מאוד. אמרה ירח, בלשון תורה לשון זכר הוא דכתיב בירח עמד. וצריך לומר בלשון המקרא, כי זה ביושע. כן. זאת אומרת, לפי המקרא, ירח זה לשון זכר. ופה הגמרא אומרת, אמרה ירח. מה בא ללמדנו פה? ואיך אומרים, בעלי התוספות לא היו בעלי דקדוק. ואז אני מסביר את זה ככה. לפי הפסוק אנחנו מבינים דווקא את העומק של הנושא בגמרא. כשהירח עומד, אז הזמן נפסק, והבריאה חוזרת לתוהו ובוהו. זאת אומרת, ההתפשטות של הזמן בעולם זה תלוי בירח. זה תלוי דווקא בהבדל, בהבדל קומה בין תפארת ומלכות. צריך שמישהו ימית את עצמו כדי שההיסטוריה של העולם תתחיל. עמד הירח, כן, הירח עמד, אז אין זמן. זה מספיק מובן? כי השאלה, יש מפרשים שנקראים בעלי תוספות על התורה, דעת זקנים בהוצאה ראשונות על התורה, השאלה היא, למה היה צריך למעט את הירח? היה יכול להגדיל את החמה. ולכן זה נראה כמין עונש, כמין... פה יש עניין של מסירות נפש. צריך איזה שהיא... ההבדל במשקל, כדי שההיסטוריה של הבריאה תתחיל. וזה המסירות נפש של הצד הנוקבי של ההוויה. ולכן מביאים את קורבן ראש חודש דווקא כדי לחפה על מאות הלבנה, ולפי כל הדעות, ראש חודש הוא יום חג דווקא לנשים. זה ידוע. לא, יש הרבה סודות בזה, אבל בקצרה אנחנו...
יש שלמה אומר, יש חג, הלבנה דלים ידועה.
הלבנה?
בכל זה אמר.
לא, הירח עמד בימי יהושע.
לא, כשאנחנו אומרים שבימי יהושע המלך, אנחנו אומרים שהלבנה הייתה שלמה, כביכול שלא הייתה השתנות, זאת אומרת, זה חזר למצב של דברי
הזמן. לא, זה שהיה יכול להיות מצב של גמר התיקון והתחלת התחלת איך אומרים? ימות המשיח, איך אומרים? ימות המשיח. ולכן התחלת ימות המשיח בכל מקום זה נקרא בבחינת בן דוד. הבן דוד הראשון זה שלמה המלך. וזה יכול להיות עולם בתיקונו. הרמז הוא החודש הזה לאחר, אבל חודש. פירוש
הסוגיה
אומר שכקר אחד, שאנשים נתנו שגירה עצמה כבודה לבינה. ושהוא אומר את הבינה. כן, זה לא סופר, זה מתאים לך. זה לא מתאים לך. מכיוון שבינה נקראת אם הבנים, ומלכות דבינה היא השורש בבחינת כתר, גם לתפארת וגם למלכות. אבל בכל זאת, העניין מתחיל בכתר. איך אני יכול להסביר את זה? כל מה שהיה בספק במילוי הכתר, אז התפשט כדי לברר וכדי לתקן את עצמו בשני הצדדים ההפוכים, וכששני הצדדים ההפוכים מתייחדים, המתגלת הדעת, שהוא המילוי דקטר בתיקון. זה מובן.
אני שואל למה, מה השימוש במילה עמד או עמדה, עם הכוונה עם נחת, כי במיעוט יש גם תלועה,
לפי הנושא בספר יהושע, הזמן פסק, הזמן עמד.
לא היה, חייר
מעט
עצמו, בשביל שהעולם
יוכל. לא, התוספות מביא אותו פסוק, כדי להסביר. זאת אומרת, כשהירח היא בבחינת זכר, אז הזמן פוסק. אין פה לדעת, זה ברור מאוד.
אז השיווי המשקל הזה,
אבל... כן, אז אין פה לדעת. יש פה לדעת מכיוון שה... קומה של המלכות קיבלה עליה מסירות נפש קיים וזה לא אומרים מסירות רוח, אומרים מסירות להיות בבחינת חיסרון ואז הכל נכון.
אני אגיד לך את זה מי למדתי השבת חידוש שרק מה שנח מיוחד, רק לא יש קיום בעצם, מה שנח.
אם זה בזמן?
בפחד פוטנה, בעוד אצל הרב
לא עוד. לא זוכר איפה זה כתוב, אבל זה מבחינת גמר התיקון.
כן, הוא מדבר על זה.
כי לא הגעתם אל המנוחה ולנחה, זה גמר התיקון. ואצל כל המקובלים, השאיפה של הבריאה זה המנוחה. וכדי להגיע למדרגה של זכות שכדאי המנוחה, אז צריך התנועה של כל ההיסטוריה. אבל השאיפה זה לא.
דתות המזרח, כל התרבויות האלה כבר מורידות, והעולם הזה הוא עולם של מנוחה.
נכון.
וזה
נקרא מיטה.
מיטה? כמו
שגורש אומר שבת. למה? זה קשור. כן, והם שואפים לזה.